שלום, ערב טוב. לפני כמה שנים הוציאו לאור ספר של הגריד על פורים וחנוכה, שיצא בטח לצערכם רק באנגלית עד עכשיו, ושם Days of Deliverance. ויש שם כמה שיעורים לפורים שהם ברובם נאמרו על ידו בשנות ה-70, סביב היורצייט של סבתא שלי עליה השלום, שנפטרה בתענית אסתר בשנה כמו השנה, שזה חל ביום חמישי, בי"ד באדר. והוא בשיעורים האלה היה מפליג וכל מיני נושאים, בעיקר קיומיים. גם הפורים כאירוע היסטורי, לדבר על הציון של ההישרדות היהודית בגולה, זה דברים שהוא פחות התייחס אליהם באותה תקופה. יותר דיבר על המשבר האנושי, על ההתמודדות עם משברים. ובאחד מהשיעורים האלה שנתפסו, הוא מתייחס למשבר של הסופיות של האדם. איך אדם מתמודד עם זה? יש לו שם דברים שתוכלו לעיין בהם. מה שאני רוצה לציין בהקשר שלנו, שאני שמעתי הקלטה לאחרונה של השיעור, של ההרצאה הזאת, השיעור הזה, ובדברים בכתובים לא נכנס כל מה שהוא אמר, ובדברים שבעל פה הוא מתייחס באמת לשאלה שעסקנו בה בישיבה פעם שעברה, למה הוא מתכוון שהוא מדבר על הלכה כמתייחסת למצב הנפשי של האדם, כמציעה לו בריאות נפש. והוא שם, אני לא רוצה לפגוע חלילה בפסיכיאטרים, אבל הוא אומר שם, למרות שאני מאוד מכבד פסיכיאטרים, אבל הוא אומר, יש מצוקות קיומיות, שאלות אקזיסטנציאליסטיות, שאין לפסיכיאטריה מה לומר בהם, וכאן צריך לפנות לדת, לקדוש ברוך הוא. אני חושב שלאור אמירה כזאת, צריך להבין את מה שהוא גם נעשה לדבר במסה שאנחנו לומדים. אין לו ניסיון לתת איזון בריאות, או לאפשר לאנשים לתפקד, או שיהיו בתוך לתקן אותי לגבי ההבנה שלי את המדע הפסיכיאטריה, לתת לאנשים לחיות כפי שבני אדם חיים. הגריד מתעסק בכך שגם בני אדם הרגילים יש להם משבר שהוא משבר קיומי, הוא לא משבר נפשי. ואני חושב שעל זה הוא מדבר. בסדר?
מסכים,
אוקיי, בסדר.
זה מה שדיברנו שבוע שעבר על יוניברסליטי. אז כאילו הבעיה הוא יוניברסלי, והפתרון הוא
פרטיקולרי.
אבל יכול להיות כל מיני פתרונות אחרות, דת אחר, פילוסופיה אחר, אבל בקטע בזה שעונה לשאלה הזאת.
כן, לי היום היה יותר חשוב רק לספר ששמעתי, אני נוסע הרבה, אז יש לי הרבה זמן לשמוע. כאילו, אמירה שמתייחסת במפורש, כאילו, לגבול, זו שאלה שמעסיקה גם, אני יודע, את פרופסור שטראוס, איך לקרוא לך פה? ישראל, אוקיי. שמעסיקה אותו מאוד בשאלת הגבול הנכון בין רב לבין מטפל, ואני חושב שלפחות מבחינת הגריד, הרב מטפל בשאלות אחרות פשוט מהפסיכיאטר, והשאלות שהעסיקו אותך במאמר שכתבת, ושגם דיברת פה על זה לפני כמה שבועות, אני חושב שהתשובה שלו הייתה שמדובר פשוט בתחומים שונים. ככה אני חושב שהוא היה אומר. בכל מקרה, אני חושב שהמשברים שהוא מדבר עליהם הם משברים קיומיים, הם לא משברים נפשיים. הם משברים שמלווים כל אדם באשר הוא אדם.
בצרפת יש היום professional philosophers שעושים תרפיה in פילוסופיה. יש לך בעיה אקזיסטנציאלי, והם עוזרים לך למצוא את הפתרון והפילוסופים השונים.
כן. העניין הוא שאני חייב להגיד בכנות שהגריד מעצים את מידת המשבר שהאדם מצוי בו. אתם יודעים, בישיבות יש מושג שנקרא משבר. אתה זוכר את זה בטח, לא? משבר של שיעור ד', אתה זוכר דבר כזה?
ראיתי שיעור
ד'. אתה אמריקאי, כן.
אבל ראיתי.
לא, אני אגיד לך בכלל, האמריקאים עושים בשכל. הם לא נמצאים בישיבה יותר מדי שנים, ולכן הם עוזבים אותה יותר, לוקחים יותר מטען. הישראלים שנשארים יותר מדי שנים, נכנסים למשבר, אבל זה משבר מפעם לפעם. כשאתם קוראים את הגריד, למשל, באותה הרצאה, האדם נמצא כל יום במשבר. משבר מתמשך. זה פעם אחרת, בסדר, המשברים. בסדר, בכל מקרה, בואו נתקדם במסה שלנו. אנחנו במעבר, אחרי שהוא דיבר על הצורך בתאודיציה הלכתית, אחרי שתחמנו את הגבול בין עבודת הרב ובין עבודת המטפל הנפשי, אז הגריד ממשיך כאן לאור הפתיחה של, הפתיח של המאמר על שתי רמות של יצירתיות הלכתית. הוא מנסה לפרוס גם השאלה שאנחנו עוסקים בה היא בשתי הרמות האלו, והוא אומר כך: כיוון שהפעילות ההלכתית מתפקדת בשתי מערכות, זו הטופית וזו התמטית, הרי שהשאלה שהצגנו כוחה יפה לגבי שתיהן. על כן, מן הראוי לנסח את שאלתנו מחדש. מהו המקום שההלכה הטופית וההלכה התמטית מקצות, כל אחת במסגרתה, בחוויית הסבל המייסרת? זה לא סתם הביטוי הזה, נראה בהמשך. הוא לא מדבר על בעיית הרע בעולם. מה הוא מדבר?
הסבל.
וזה לא בהכרח אותו דבר. בעיקר, אני אסתפק כרגע, נראה את זה בהמשך, שאלת הסבל האדם מפנה מול עצמו, ושאלת הרע הוא יותר תוהה לגבי מקורה, הוא מפנה אותה כלפי האלוקות. אבל מה שבעיקר, מה שהוא ירצה לקחת את הדברים, שאדם פחות מתייסר, או ראוי שפחות יתמקד בשאלת הרע, יותר יתמקד בשאלת הסבל. והוא ממשיך כך, עלינו לזכור, כי ההתייחסות הטופית ממצא את עצמה על ידי ארגון ומיון של תבניות הלכתיות פורמליות ברצף קונספטואלי, בעוד שההתייחסות התמטית מציינת את זיקתן של אותן תבניות ונורמות פורמליות אל מערכת אינטואיטיבית המצויה מחוץ לשיטה הקונספטואלית. אני חייב להגיד שהניסוח הזה לדעתי לא ממצא את מה שהיה כתוב לפני שלושה עמודים. בעמודים כאן כתובים דברים שאני יותר מזדהה איתם. הוא מדבר על קשר בין התבניות הפורמליות אל מערכת מחוץ לה. מה שאני זוכר בדוגמה של שבת שהוא הביא, ואת הביקורת שלי אז העברתי, שם הוא דיבר שכאילו זה מתנהל בשני מישורים נפרדים. יש שבת של למתת מלאכות, ויש שבת שהוא לא בדיוק הסביר של מה, היה נראה לי של צ'ולט וקוגל. לא יודע מספיק ברור לי מה. כאן השפה היא באמת שפה שונה. השפה היא שהמערכת הקונספטואלית היא בעצמה, יש לה זיקה למערכת אינטואיטיבית שהיא מחוץ לשיטה הקונספטואלית. התייחסות, אני ממשיך, תמטית, משמעה התעלות אל מעבר לרצף הקונספטואלי. רק בדילוג שכזה ניתן למלא את המערכות ההלכתיות הפורמליות בתוכן שהוא בר משמעות במסגרת עולם הערכים. ופה אנחנו נוגעים בנושא ש... בשנים האחרונות נמצא הרבה בחלל האוויר של הציבור התורני. הפורום האורתודוקסי בניו יורק מתכנס בשבוע הבא לנושא הזה. כאילו החיפוש של המשמעות בלימוד, מי שמאוד דחף לזה, הם פרסמו מהעיזבון של הספר הזה, זה הרב שגר. פה לפחות יש קריאת כיוון של הגריד, שבוא נראה אותה. הוא אומר, אם אדם מחפש להענקת משמעות המערכת ההלכתית הפורמלית, מה בעצם הוא חייב לעשות? הוא כותב את זה במפורש. הוא חייב לעשות דילוג. הוא חייב בעצם לצאת מהמערכת הפורמלית, או להניח שהיא מזדקקת לרעיונות שהם, או לעולם אינטואיטיבי שהוא מחוץ לו, שהוא גדול לו. כן? בעצם הוא ההודעה שהמערכת הקונספטואלית המושגית, שהיא מטבעה מערכת פונקציונלית, שמתארת את התפקוד של המנגנון ההלכתי, הוא באמת קשה למלא אותו במשמעות, ובעצם זאת אמירה מאוד חדה על הייתי אומר המוגבלות של התורה הבריסקאית להעניק משמעות. צריך לחפש אותה מחוצה למערכת הזאת, אבל יש פה אמירה שיכולה להזדקק למערכת שהיא מחוצה לה. אני יכול להגיד ששנים אני מרגיש אצל הגריד התלטלות סביב הנושא הזה, כי מצד אחד הוא דיבר המון על אוטונומיה של הלמדנות, והעלה את תפארתה, ואמרנו את זה פה יחד, כדומה למערכת החשיבה המדעית. ועסקנו בזה, למדנו דרך מידות. מצד שני, אותו גריד, וביקשתם משם, הוא פותח את המאמר בחיפוש של האדם אחרי האלוקות באמצעות השכל, ועומד על המגבלות של המדע. והמגבלה המרכזית שהוא מתאר שמה, הוא, גם מי שאין לו רקע חזק במדע, רקע דברים שאז למד מדרך מידות, יוכל להבין את הדברים. המדע ויתר, המדע האמפירי, ויתר על ההתמודדות עם השאלות הפילוסופיות, עם שאלת המשמעות, על ידי נטישת השאלות הטליאולוגיות, כלומר השאלות שעסקו בתכלית התופעות של הטבע, על ידי מעבר לשאלה הפונקציונלית של איך הטבע מתפקד. ומה שזה לווה בפילוסופיה, היה באמירה או בהבנה שלכן בעצם המדע האמפירי יש לו יכולות גדולות יותר, טובות יותר, בשביל להבין את האופן שבו הטבע מתפקד, וממילא יש לו יכולות טכנולוגיות של הקדמונים לא הייתה יכולת כזאת, אבל הוא ויתר על עיסוק בשאלה המהותית של החיים, ואין לו תשובה לשאלה הזאת. וכאן הגריד ממשיך שם בביקשתם משם ואומר, אז איפה יש להימצא השאלה, התשובה סליחה לשאלות המהותיות? אז לפחות בביקשתם משם התשובה שהוא מנסה לגלגל לו, שזה יימצא בהתגלות מסיני, שאצל הגריד ההתגלות מסיני לפחות ביקשתם משם, הכוונה היא בחוויה הדתית, במפגש עם האלוקים, שם זה יימצא. עכשיו, כשאתה חוזר למדע דרך מידות, שם הוא אומר, תפארת הלמדנות שהיא דומה למדע. והוא בביקשתם משם כותב שהמדע מוגבל ביכולות שלו, זה בעצם משוואה מתמטית פשוטה, כך דומני, שגם הלמדנות היא לא יכולה לתת מענה למשמעות לחיים, היא יכולה לתאר איך ההלכה מתפקדת, מה המבנה הפנימי, תופעות. זה בעיני זה לא מועד במי קצת, זה מודה בכל, שיש משהו שחסר בעולם הלמדני, ובאמת, אני חייב להגיד לכם, יש באמת פערים עצומים בין איש ההלכה, שבו מתואר שהכל מהלמדנות, הרי כשהגריד מדבר על ההלכה, באיש ההלכה הוא לא מתכוון לרומש פיינשטיין, כלומר לנורמות הלכתיות ששומרים אותן, הוא מתכוון ללמדנות, וזה הוא מתכוון. וכשהוא מביא שם את הגמרא בברכות, שמיום שחרב בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו לדע לדמות של ההלכה, הוא מתכוון הבנת התורה, זה הוא מתכוון, לומדס, זאת הכוונה שלו. ואתה עובר לו, וביקשתם משם, הוא מגלה עולם דתי עשיר ושלם מחוץ למערכת הלמדנית, אתה טועה על היחסים בין החיבורים. יש פרופסור באוניברסיטת בר אילן שפרסם ספר על איש ההלכה, שבו שמו דוב שוורץ, שם הוא מציע לקרוא את הספר קריאה חתרנית, שהגריד ואיש ההלכה מתאר את תפארתה, גדולתה של עולם, של העולם שהבריס, אבל האמיתו של דבר, הוא בעצמו לא הזדהה עם זה, והוא גם טוען שבתוך איש ההלכה עצמו אפשר למצוא רמזים לעניין הזה. אני לא חושב שיש לאבא שלי בעלות על הגריד, אבל הספר הזה נורא הרגיז אותו. הרגיז אותו גם שמי שפרסם את הספר היה את המכנת הרצוג, והוא לא הבין איך פרסמו כזה ספר עם תזה כל כך מטופשת בעיניו. אבל האמת היא שלא ברור לי שהתזה כל כך מטופשת, כאילו אני לא הייתי, אולי אין שם קריאה חתרנית, כלומר יכול להיות שהוא כתב את איש ההלכה הוא התכוון לזה, אבל ברור שאיש ההלכה זה לא העולם של הגריד, זה ברור. כלומר, הוא מציל את זה מצבה, הוא בא להסביר את העולם של גדולי בריסק, הוא בא לפאר או לרומם, הוא בא, כבר סיפרתי לכם בפתיחת החיבור הזה, הבעיה שלי באיש ההלכה זה שהכל מושלם שם. כלומר, אני יכול לראות לכם עמודים שלמים, הוא לא מפחד בשום דבר, יש לו הבנה עמוקה של העולם, של החיים, הוא מוזן לגמרי. אני קרתי בריסקרים אמיתיים, הם היפוכונדרים, הם מלאי, לא רוצה להגיד, בסדר, הם צריכים ללכת באמת לאנשים שלך, הם גם באים, אני יודע, כן, בסדר, לא, בוא, סודיות רפואית, בסדר, לא, אבל זה, אז כאילו, הקטע הזה הוא קטע בעיניי חשוב, אבל אני מזכיר לכם, המסה הזאת נכתבת הרבה שנים אחרי שעה, לא הרבה, אבל היא מתפרסמת, כלומר, מתפרסמת הרבה מאוד, אבל היא נכתבת, היא נאמרת, 18 שנה אחרי הפרסום של איש ההלכה. ואני חושב שהגריד עבר משברים, בעיקר המשבר הגדול, שכנראה טלטל אותו, היה מחלת הסרטן, שהציפה באמת הסופיות האנושית, המוגבלות האנושית, דיברנו על זה שהכתיבה האקסיסטנציאליסטית שלו מלאה במשברים האלה, יש לו יותר משברים מהתלמידים שלי, זה אני יכול להגיד לכם. כל יום הוא במשבר, וכאן הוא אומר דברים מאוד מפורשים, שההלכה התמטית, סליחה, ההלכה הטופית, כאילו היא מוגבלת, סליחה, התמטית מוגבלת, היא מחייבת דילוג למערכת שמחוץ להלכה, כי המערכת הלמדנית היא מערכת מוגבלת, בטבעה. אני חושב שמה שהוא מאוד הקפיד עליו, היה לו חשוב, וזה דומני שהוא הזדהה עם הביקורת של רב חיים, הרב שימצ'קופ, שחיפש קטגוריות פילוסופיות להלכה, היה שצריך להפריד בין השלבים. כלומר, צריך קודם לעסוק בניסוח המדויק של ההלכה עצמה, של האופן שבו היא מתפקדת, כדי לנסח מאוחר יותר את עולם האידאי שלה. עולם האידאי שלה באמת לוקח מעבר לה. כן, בואו נמשיך. כן, אם נבוא לתרגם, מאפיינים אלו של ההתייחסות הטופית והתמטית למונחים מוכרים יותר. בואו נראה אם זה מוכר יותר לנו. כן, נאמר, ההתייחסות הטופית של ההלכה הפוזיטיבית מוגבלת אל עולם שאת קיומו אנו מאשרים באמצעות החוויה שאנו חשים בחושינו. כן, ההלכה מתייחסת לעולם שאנחנו חווים אותו, שאנחנו רואים אותו. עולם המתוחם בזמן ובמקום. וזה כל הרעיון של איש ההלכה הגדול, שתדעו שהקדושה לא נמצאת בעולמות העליונים, אלא וירד השם אל הר סיני. הקדושה יורדת לתחתונים. אחד מהרעיונות המרכזיים של הספר. מסגרת ההתייחסות של הפעילות הטופית היא העולם הפיזי, עולם הצבעים והקולות, הטעם והמגע, עולם ההוויה והאבדון, ועולם החיים והמוות. לעומת זאת, מסגרת ההתייחסות של ההלכה התמטית, של ההלכה האקסיולוגית, שעולם הערכים ההלכתי, איננה מוגבלת לעולם זה בלבד. כן, בלשון איש ההלכה, אני מנסה לשים את החיבורים אחד ליד השני, איש הדת כוסף לעולמות העליונים. איש הדת לא כוסף לעולמות התחתונים. אלא עוטפת את כלל הקיום המלוא נשגבותו החל בכאן וכעת בחוויית הקיום הסופי וקלה במודעותינו לנצחי. יש פה כבר רמיזה מסוימת לאיפה אדם אמור ברמה בחוויה התמטית למצוא את התשובות שלו. את התשובות שלו לסופיות שלו הוא אמור למצוא ביכולת שלו להיות קשור, כותב את זה, בנצח, בחי עולמים. כן, לא, נחזור לאותו שיעור שפתחתי בו מ-Days of Deliverance. הוא אומר, המענה לסופיות האנושית זה בתפילה או בהתקשרות לקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף, שהוא חי לעולמים, ואם אתה מתקשר בו אז אתה מתקשר לנצח. זו התשובה שלו, כלומר, הדת היא התשובה. והוא ממשיך, ההלכה התמטית מתייחסת לא רק לעולם הזה, לעולם זה, סליחה, אלא גם לעולם הטרנסצנדנטלי. ההלכה הטופית, עכשיו הוא חוזר אחורה, כן? או הפעילות ההלכתית הטופית, מעצבת איפה את שיטות פרשנותה האקסיולוגית בדפוס של סופיות, כי היא מתייחסת לעולם הזה, והסתמכות על החושים. היא מגלה בגישתה אל הקיום צניעות קיצונית וצלילות הדעת. כן, אני חוזר לאיש ההלכה, ואיש ההלכה הגרית מדבר איך איש הדעת, הוא מנסה להישאב לעולם שמעבר לו, תוך כדי שהוא ממעיט בערך עצמו, הוא פעוט ערך שנשאב לתוך האינסוף, לעומת איש ההלכה, הלמדן, אני חוזר, זה איש ההלכה, הוא הלמדן, שתפקידו, כשהוא לומד נושא, הוא להעצים את האנושיות שלו, כי התפקיד שלו הוא לא רק לקלוט את מה שמופיע במקורות, התפקיד שלו הוא לנסח מושגים, והוא מפעיל את העוצמות האנושיות שלו, והוא הופך להיות יוצר. כן? זה מה שהוא מדבר פה על הצלילות הדעת. כלומר, החוויה של למדנות היא לא התשטוש שאנחנו מכירים מספרי התנך, כשאדם חווה חוויה דתית, חוויה של נבואה מיסטית, הוא מאבד את עצמיותו, הוא מתנתק מהגשמיות שלו. דווקא הלמדנות זה בדיוק התיחום של ההלכה הטופית לעולם הזה. היא נמצאת בצלילות חושים מוחלטת כאן. לכן היא גם מוגבלת, בסדר? אני חוזר לדברים הקודמים. ואני ממשיך. הפעילות ההלכתית התמטית, לעומת זאת, היא נועזת במידה מרובה יותר, ורוח הרפתקנות אוחזת בה בחוזקה. היא פורצת מעבר לגבולות מודעותינו האונתולוגית, הכבולה בתוך עולם שניתן להסבירו בעזרת כלי המדע. אני חוזר להסביר באמצעת, בעזרת כלי המדע, הכוונה היא להבין איך הוא מתפקד. זאת הכוונה. הוא מנסה להתקשר אל אזורים בלתי ידועים, לחבר מערכות של חפצים ואירועים אל המערכת הטרנסצנדנטלית של המוחלט. ההלכה התמטית פורצת פתח במסגרת הטופית המוגפת. הכוח של ההלכה הטופית היא כי היא באמת מוגבלת, לכן אפשר באמת לרדת לעומקה. אבל לעומת זאת, ההלכה התמטית היא מאפשרת לאינסופיות לחדור אל תוכה. אני לא יודע אם אתם רואים קשרים בין זה לבין דברים שלמדו בתפילין, אבל אני ניסיתי למכור לכם תורות דומות לתפילין על השילוב של שני השינים. השין המובנת, שזה בלשון החיבור הזה ההלכה הטופית, מול השין של הארבע שלוקח אותך לעולם שהוא מעבר לזה. לעולם שיש בו שינים של ארבע, יש שם איזו שפה אחרת, שאני לא לגמרי יודע אותה, כי אני פה, אני לא שם. כן, וניסיתי, הבנתי שיש כמה שזה קשה להם, העודף המיסטיות שלי. אבל לחבר אתכם כאילו לעולם הזה, יש לתודעה שהיא מעבר. הדברים נמצאים פה. כן, בואו ממשיך. היהדות פועלת איפה? במערכת כפולת פנים. וזאת משום שהיהדות פונה אל המציאות בגישה שהיא סודה באנטיתזה ובסיסה דיאלקטי. פן אחד של התייחסות מכוון אל מגזר בודד של המציאות, אל מגזר העולם הזה, בעוד הפן האחר פונה אל כלל הקיום על שלמותו הנשגבת. למה שנוגע להלכה הטופית הפוזיטיביסטית, יכול אני ליצור צעד נוסף ולקבוע כי ההלכה הזו איננה מגלה שמץ של עניין ביקום הגשמי כשלמות. תשומת ליבה מתמקדת רק במגזר אחד של המציאות, רוצה לומר, באותו מגזר אשר לתוכו, אם יותר לי לעשות שימוש במונח אקזיסטנציאלי, לא יודע אם הוא צריך לבקש רשות, כל הכתיבה פה היא כזאת, זה קצת מצחיק, כן? אבל בסדר. מושלח האדם, ושבו הוא מצליח להגשים את יהודו, או נוכל כישלון צורם. ההלכה, ופה זה נקודה שהיא על היותו אקזיסטנציאליסט דתי, לא רק אקזיסטנציאליסט. היא כמובן היא תאוצנטרית. כלומר, היא סובבת סביב האלוקים. כיוון שבאופיה היא עניין דתי. ועם זאת, ופה בדיוק יחס האקזיסטנציאליזם הדתי, ועם זאת, היא עדיין מכוונת כלפי האדם. היא מגלה עניין במגזרים מסוימים של המציאות, כל עוד הם נוגעים לאדם ולתועלותיו. ההלכה איננה חורגת מן העולם האנושי, ועולם האנושי זה הוא עולם קטן עד מאוד. מה שנוגע לאדם, לתועלותיו, למימושו העצמי ולגשמתו העצמית, נוגע להלכה ושייך לה. כן, או נאמר כהוגה אקזיסטנציאלי דתי, הוא מתעסק בחוויה הדתית. והמידה של האדם מול העולם ומול האלוקות. מה שאיננו רלוונטי לאדם, איננו רלוונטי להלכה הטופית. ככל שההלכה תנסח תורה בדבר טיבו של האדם ויהודו, היא תמיד תגיע בסופו של דבר לייחס את הקיום כולו אל האדם. בסופו של דבר נחזור לאדם שעומד במרכז של הדיון. אם נקרא את ספר בראשית בזהירות, נגלה כי סיפור בריאת היקום הפיזי איננו אלא מבוא לסיפור הופעתו המפליאה של האדם שהראה באותו יום שישי אפוף מסתורין של הבריאה. זאת ועוד, עניינה של ההלכה באדם מתמקד בעיקר בפרט הבודד. פה הגענו לאיש האמונה הבודד. האדם איננו אידאה כגון האנושות, שר הפלטון והפילוסופיה היוונית סיפרו בשבחה. פה בדיוק נמצא כל ההבדל, כל הפער בין הפילוסופיה הקלאסית לבין האקזיסטנציאליזם. הפילוסופיה הקלאסית שניסתה להבין מי הוא האדם, החל המופשט. בעצם היא הלכה, היא חיפשה את הנקודת היסוד המכוננת של האדם שצריך להימצא בכל בני אדם, ולכן מערך ההפשטה נעשה במודע לחפש את מה שיש בכל בני אדם תוך כדי ויתור מודע על כל מה שמיוחד בכל אדם ואדם. כן, כלומר, אם שואלים מי הוא אדם, אז מהר מאוד מגלים שכל התכונות האישיות שמייחדות כל אחד מאיתנו, היות הן לא משותפות לכל בני אדם, הן לא נותנות מענה לשאלה הזאת. וכך למה הגיעו? בסוף הגיעו לשכל, אם אתה אריסטו, הגיעו לכל מיני דברים מאוד מאוד מצומצמים שהם משותפים לכל בני אדם. לעומת זאת, התפיסה האקסיסטנציאליסטית חיפשה בדיוק את המיוחד בכל אדם, בתוך הנחה שיש לכל אדם עולם ולא משלו. יש הרבה עולמות. הוא ממשיך, האדם איננו אידאה כגון האנושות אשר הפלטון והפילוסופיה היוונית סיפרו בשבחה, וגם לא אחדות על אינדיבידואלית כגון החברה או הקהילה שרשיתות פילוסופיה רבות כולל המרקסיזם הציגו כאידיאל וסגדו לה. כלומר, האדם מקבל את זהותו מהשתייכותו לכלל ולא נותנים לו פנים פרטיות. כן, אני פשוט אשתף במשהו שהיום למדתי, הוא עסקתי, תמיד אנחנו סיימנו עכשיו, מסיימים זמן חורף, למדנו מסכת בבא בתרא, פרקים ראשון ושני, אז כשאתה לומד את, בעיקר את פרק ראשון בבא בתרא, אתה רואה מצד אחד את הסוגיות כבונות, רעיון של אחריות קהילתית, מצוות הצדקה הציבורית, דאגה לאנשים האחרים בקהילה, ומצד שני, המשנה הראשונה פותחת בכך שיש זכות לכל אדם לפנים משלו. הייתי אומר שדווקא אם חברה רוצה להעצים אחריות אישית, היא צריכה קודם כל לקבל את רעיון הפרט. כי חברה שרואה לנגד עיניה רק את הכלל, היא תגיע מהר מאוד לא לעזרה הדדית, אלא לשעבוד הדדי. והניכור שמגיע מחברות, והדוגמאות, אני לא צריך לפרט אותן, ההיסטוריות, של חברות טוטליטריות, שהכלל ככלל בנה אידאה ושאב את כולם לתוכו, הוא דרס את הפרטים. כולל את הפרטים מתוך החברה הזאת עצמה, לא רק שיעבוד של עמים אחרים, אבל ודאי להם קל יותר לשעבד עמים אחרים. דווקא חברה שפותחת מסכת, שעוסקת בענייני חברה, והיא קוראת, היא מכריזה, שהשוטפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע, והגמרה בדף סמך, מאוד רחוק משם, הגמרה מדברת על כך שבלעם ראה את מחנה ישראל שוכן לשבטה. מה הוא ראה? מה מיוחד? הוא ראה חברה שהיא נותנת פרטיות לאנשים. ולא רק זה, הוא לא רק ראה אנשים שלא מציצים אחד לשני לחיים, אלא שמראש הפתחים שלהם לא מכוונים אחד כלפי השני. כלומר, זה מבנה חברתי, זה לא רק הוא ראה שלא עושים את זה. מראש מייצרים חברה שנותנים, היא חברה שיכולה לחזור לקולקטיב למימוש הנכון שלה כאידאה של שותפות ולא כאידאה של שיעבוד. עכשיו, הגריד היה לו מאוד חשוב כאן, וזה אנחנו נסיים להיום, בסדר? כל העניין הזה של הפרט, אני קורא. הם שרו את שבחיה של חברה, אני חוזר למרקסיזם, אוקיי? שהיא אחדות על אינדיבידואלית. ההלכה עומדת על כך ששום דבר, לא האידאה ולא הקולקטיב, לא יתפוס את מקומו של הפרט היחיד, הרעי והשביר, שהיום כאן הוא מחר בקבר, שהיום הוא כאן לבימת החיים, ומי יודע איך אני אהיה מחר. הוא תופס עמדה בולטת במסגרת ההלכה, בתפקידו מרכזי והכרחי. ההלכה כמובן לא התעלמה מן הקהילה, ובפרט לא מקהילת הנבחרים והמחויבים הנושאים את הבשורה האלוקית הנצחית. כדאי לשים לב לצירוף המילים הזה, כי הוא חשוב. צד אחד הנבחרים, עם הנבחר, אבל למה הוא הפך את זה מיד תוך כדי דיבור? המחויבים, זה נוטיל עליך האחריות, חובה כלפי העולם, לא I'm the chosen, תשרתו אותי. אלא זה נותן לך אחריות לפעול כלפי החברה, כי יש לך מסר, יש לך יכולת להשפיע. ועדיין הפרט הבודד מהווה מציאות אשר אין לפקפק בלגיטימיות האונטית שלה, מציאות אשר חיפוש טובתה כאותה אם מסורה עומד תמיד לנגד עיני ההלכה. אנחנו נעצור כאן, בשבוע הבא נמשיך.